או מפני ההשתייכות שלי בעניין, או מפני שבפרשה הראשונה בויירא עוד לא עסקנו בשנים הקודמות, הרגשתי לעסוק בשיעור הזה בלידת יצחק, בבשורה על אברהם, לאברהם, לשרה, ומתוך הדברים לעמוד קצת על הדמויות של אברהם ויצחק שנראות כל כך סותרות זו את זו מצד אחד, מן הצד השני קשורות זו בזו יותר מכל אב ובן אחרים במקרא, קשורות בהליכה יחדיו, גם אם המגמות הן מגמות הפוכות, זה לשחוט וזה להישחט, זה לעקוד וזה לעקד, קשורות עד כדי כך שכאשר פותחים את פרשתו של יצחק קוראים לו ואלה תולדות יצחק בן אברהם. לא פגשנו דבר כזה בשום אחד אחר, ודאי לא אברהם בן, אבל גם אחר כך לא פגשנו את זה אצל יעקב בן יצחק או ראובן בן יעקב או כל דבר דומה, אבל אלה תולדות יצחק בן אברהם. זה פסוק שכולו מוזר, אברהם הוליד את יצחק, כאילו חודש כאן משהו מתחילתו של הפסוק ועד סופו. שתי דמויות שבשונה מן האב השלישי עוברות בעצם את אותם מהלכים, בביתו של כל אחד גדלים שני הפכים, כל אחד מן השניים הוא אב גויים, אף אחד עוד לא זוכה מן השניים למימוש היותו ישיר אב לאומה. כל כך דומים בבעייתיות לגבי היחס אל הבן האחר, זה שלא בו נקרא הזרע, דומים בבעייתיות, דומים בפתרון, דומים גם בדרך שבה הפתרון מגיע לעולם. אצל אברהם שרה היא זו שמגיעה לפתרון, אצל יצחק רבקה היא זו שמגיעה לפתרון. לא אברהם ולא יצחק מקבלים על פניו את הפתרון בהתחלה. דומים גם בהחלטה על ההמשך, כמו אברהם כך יצחק, יש לו דרישה אחת, לחזור שם לארם ולמצוא אישה, לא מכאן, לא מבנות הארץ שאליה נצטווה אברהם בניסיון הראשון להגיע, אלא משם. כך אברהם בציוויו ליצחק, כך יצחק בציוויו ליעקב, אבל כאן בדיוק מתחיל השוני. כל כך דומים בעקרונות וכל כך שונים בצורה, בהופעה בעולם, במציאות כלפי העולם. חז"ל קוראים להם חסד ודין. ספרות פנימית יותר חז"ל קוראים לזה אש ומים. עוד רגע נראה ביטוי אחד כזה. כל כך שונים בהופעה כלפי העולם, שהם נראים כאילו שתי תופעות סותרות האחת את השנייה. א', סתם הערה מעניינת, אף דו שיח אנחנו לא מוצאים בין אברהם ליצחק, להוציא את זה הקצרצר, הקטנטן, בתוך העקידה. שם יצחק פונה אל אברהם בשאלה קצרה מאוד, שכבר עסקנו בפעם. הנה האש והעצים והיה עשה לעולם. ואברהם נותן לו תשובה קצרה מאוד. אלוהים יראה לו הסה לעולם. ועוד מסתובב הרבה סביב הראייה הזאת, וסביב יצחק, שכל חייו אמור לראות, וכל עניינו הוא שהוא עיוור. ובשני העולמות האלה הוא צריך לחיות. יצחק, ששומע שאלוהים יראה, יצחק, שבמעשה הוא הופך את המקום מהר השם יראה להר השם ייראה, יצחק שמשם לא נפגוש אותו עד למפגש הבא בבאר לחי רואי, ומשם שוב במפגש הבא ועוד פעם בבאר לחי רואי, יצחק שאיננו רואה בכלל את רבקה אלא מראה, והיא מתכסה מיד, ויצחק שבגלל טעויות אופטיות משנה את ההיסטוריה בכיוון של הברכות. וההבדל הראשון בין יצחק לאברהם הוא אולי בזה. אברהם נוטע אשל בבאר שבע וקורא שם בשם השם אל עולם. יצחק לא פועל בעולם בכלל, לא פוגשים אותו בשום פעולה. הפעולה הראשונה והאחרונה שבה נפגשים עם יצחק היא בבארות, כשמאיימים רק טיפה מעל פני השטח, אלה הבארות שחפר אביו, ופשוט פלישתים סיכמו והוא בא כדי לחפור אותם מחדש. וכשכבר יש קצת בעיות עם העולם ורבים איתו, פשוט נוהג בדרך שהיא מאוד משונה, מאוד מוזרה למי שהולך להנהיג אומה. הוא עוזב את הבאר ובורח לאחרת, ובאים עוד פעם והוא עוזב גם שם, ובסוף זה הולך לא מפני שהוא יתגבר, כי פשוט כבר לא באים. גם אברהם וגם יצחק נפגשים עם אבימלך בגרר, שניהם נפגשים סביב פחות או יותר אותו סיפור. אצל אברהם זה ניצול לפרשה שלמה ללימוד מוסר בעולם. ימרתי אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי, ואז גם עוד פסוקים קשים, וגם אומנה אחותי בת אבי איך לא בת אמי, והיא כאשר יתאו אותי אלוהים מבית אבי, כמו אדם שמנצל כל במה, כל הזדמנות כדי להפיץ מה שיש לו, להפיץ שם השם. ויצחק יש תשובה אחת, כי אמרתי פן אמות עליה, בזה זה נגמר. ואבי מלך רק מזהיר, תיזהרו ממך, איתו לא מתעסקים. אולי ההבדל הראשון הוא בפרשה הראשונה שבה נפגשים עם אברהם ויצחק, בסופה של העקידה. הסוף של העקידה מגיע. וישוב אברהם אל נעריו, ואין יצחק. הם עלו יחדיו, הם נסעו יחדיו 3 ימים עד להר, הם עקדו ונעקדו יחד, ובסיום אברהם שב לנעריו ויצחק נעלם. אין אותו עכשיו בפרקים. כמו שאמרנו, ניפגש איתו שוב בבאר לחי רואי, הרבה הרבה קדימה. אולי כדי להיכנס לסוגיה של יצחק ואברהם, קצת על אברהם. אברהם נכנס לעולם שנדמה לי שיש לו בו 3 תביעות לתקן. הפעם הראשונה שהעולם הזה נפל נפילה גדולה הייתה כשהאדם נשאל אייכה. כשהאדם נשאל בפעם הראשונה על ידי בוראו איפה הוא נמצא בעולם, איך הוא יידרדר כל כך מהמצב של ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבוששו, למצב הזה של ויחבא. מתי הוא התחיל עם המחבואים האלה? ואדם איננו משיב תשובה, הוא מתחמק, הוא אומר כי יראיתי, הוא אומר הנחש השיעני, הוא אומר האישה, תשובה הוא לא נותן. הדבר השני שהעולם נפל בו, הוא לא בין אדם לאלוקיו כאשר האלוקים קורא אל האדם, אלא בין אדם לאדם. ותמלא הארץ חמס. זאת הנפילה השנייה. גזל, שחיתות. שם נופל העולם וכמעט ננגר עד שמציל אותו נוח בטבע. הנפילה השלישית והאחרונה של ההיסטוריה לפני אברהם היא כאשר מתחיל דור של אז הוכל לקרוא בשם השם, כפירושם של חז"ל, כפי שאנחנו רואים אותו אחר כך בפשט, אז הוכל לעשות שם השם חולין, כפי שזה מגיע לשיא לדור הפלגה של הניסיון של האדם למרוד באלוקיו. עברית אחרת, לשאלת האלוקים את האדם אייכה, עוד לא היה בעולם מי שענה הנני. ואת זה בא לעשות אברהם. אבל לאברהם יש עוד חידוש. הוא יושב בתחילת הפרשה שלנו בפתח האוהל כחום היום. הוא נמצא בעולם שיש בו את סדום מכאן, והוא רואה שלושה עוברי אורח. הוא מגלה תגלית חדשה בעולם, שיש גם אמירת הנני בין אדם לאדם. יש גם קריאת אייכה בין אדם אחד לרעהו. זה גילוי גדול בעולם שהיה מלא חמס רק לפני רגע אחד. זה גילוי עצום בעולם שבו מי שהציל אותו אפילו לא טרח לבקש על בני דורו. זה נוח הצדיק. זה גילוי גדול שבו האדם הראשון שמגלה לעולם שיש בעולם שם השם אל עולם, הוא גם האדם הראשון שפונה אל הקדוש ברוך הוא ואומר לו, חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. זה הגילוי השני שאברהם מגלה בעולם. הגילוי השני שהעולם זקוק. יש הנני שהאדם צריך לענות לאלוקיו, יש הנני שהאדם צריך לענות בו לאדם אחר, עובר אורח, שונה כל כך, זר כל כך, אבל הוא הולך ויש לו מעלה אחת, שהוא אדם והוא צמא. והוא מסתובב במדבר. והוא בכלל לא פונה אליי. אני צריך לפנות אליו. כמה זאת אנטיתזה לסדום שעליה אברהם יתפלל חלילה לך השופט כל הארץ. והגילוי השלישי של אברהם הוא כנגד הבעיה השלישית שההיסטוריה יצרה עד עכשיו. והוא זה שנמצא כאן באותה אמירה לסדום חלילה לך השופט כל הארץ. לא רק הנני צריך האדם להגיד לאלוקיו, אלא האדם מותר לו והוא צריך לתבוע מאלוקיו להגיד הנני לאדם. זו זכותו האנושית של האדם לתבוע מאלוקיו. זכותו של המאמין. זה אברהם שמסתובב בעולם ומציץ עליו בעל הבירה. זה אברהם שכל תחילת הדרך שלו היא הסתובבות גדולה בעולם, עד שבעל הבירה נענה לתביעתו ואומר לו הנה. ורק כך הוא יכול להרשות לעצמו מהצד האחד בסדום לתבוע, ריבונו של עולם, אם אתה אומר שזה גמול על עונש, אז אני שקורא פה לאדם לאהוב אדם, אני מקבל ומצווה כביכול חלילה לך, ריבונו של עולם, יש כאן צורך שאתה תתגלה אליי. ואברהם שמן הצד השני מגלה שאצל בנו יחידו שניתן לו לבין 100 שנה, אם נגזרה הגזירה, וזה לא גמול לאיזשהו עומש חלילה, ואין על מה להתווכח, כי נגזרה הגזירה, אז חובתו של האדם להתכופף ולומר הנני לאלוקיו, גם אם הוא איננו מבין את זה. ואת שלושת הגילויים האלה הולך אברהם ומגלה בעולם. הוא מגלה אותם כשהוא עולה להר המוריה ברמות האדירות שלו עם יצחק. הוא מגלה אותם כשהוא יורד מהר המוריה ונפגש שוב עם הנערים היושבים עם החמור. והוא מגלה אותם כשהוא אצל אבימלך. והוא מגלה אותם בחומרה אצל אבימלך, כי הוא לא מוכן לחזור בו, מפני שהוא אומר שעולם שיש בו רק בעיה אחת הוא כבר עולם מושחת, רק אין יראת אלוהים במקום הזה. ואת מה שיש לו הוא מגלה בכל מקום, וכל חייו של אברהם, כמו שקוראים להם חז"ל, הם חיים של הר. הוא עולה על ההר, מפני שהוא לא נולד שם. הוא נולד למטה למטה. הוא טיפס בכוחות עצמו להר, ומשם הוא קורא בשם השם אל עולם. ואת האשל שלו, את האשל שנותן צל, את האשל שבו מי שיש לו צל מקבל גם לשתות, וגם לומד איך מברכים על מה שהוא שותה, את האשל שלו הוא נוטע בבאר שבע. מפני ששם יהיו הרבה אנשים שיבואו לשתות. ויצחק הפוך לגמרי. אנחנו לא פוגשים אותו פעם אחת קורא. מול אברהם המתמודד עם המציאות לאורך כל הדרך. הוא מגיע להכרה עצומה של נשיא אלוהים אתה בתוכנו, במבחר קברנו קבור את מתיך. יצחק מוארך על ידי גויים פשוט מפני שאין ברירה. פונים אליו ואומרים לו, לך מאיתנו כי עצמת ממנו מאוד. מבקשים ממנו לעזוב, מבקשים ממנו לברוח, והוא הולך. ורק בסוף אומרים לו להישאר, ובאיזה טון נוראי אומרים לו את הצורך להישאר כשפונים אליו בסוף, אחרי שמתעסקים עמו ומסתימים אותו ומרחיב השם וכל העסק לא הולך, פונים אליו אבימלך ופיכול שר צבאו ואומרים לו כך, והנה עלה בינותינו בינינו ובינך ונכרתה ברית עמך. גם אברהם קרת ברית, גם יעקב. אבל גם אברהם וגם יעקב הציבו תנאים ברורים והיו להם שאיפות ברורות. ואיזו התקפלות יש כאן בפסוק הבא. הם שהיראו לו, הם שהציקו לו לאורך כל הדרך, הם שכל הסיפור התחיל מפני שהם סיתמו את בארות אביו, הם אומרים לו עכשיו את המשפט הבא: אם תעשה עמנו רעה כאשר לא מגענוך, אנחנו הרי 100%, אבל אם תעשה עמנו רעה, כך עושים הסכם. כשיצחק מאוים, והוא שומע את זה, וכאשר עשינו עמך רק טוב, ונשלחך בשלום, אתה ברוך השם. איזה הסכם, איזו קלישאה, איזה מילים שאין להם כיסוי. ויצחק, ויעש להם ישתה, ויאכלו וישתה. בסדר גמור, צים, יפה, שאני אבוא מפה, אני אבוא לשם. אני מסודר. כל כך מנוגד לאברהם, כל כך מנוגד ליעקב. יעקב יש אליו התייחסות בלתי פוסקת מהצד השני. התייחסות של רדיפה, התייחסות של... אבל התייחסות בלתי פוסקת. אצל יצחק, מין פחד כזה מזה שהוא זורע בארץ ההיא ומוצא מאה שערים ומצליח כל הזמן ומנסים להתחמק ממנו ולברוח, אבל אי אפשר, והוא בכלל לא מתייחס. ואין לו מה לדבר עם אבימלך ואין לו... הכל. אין לו מה לעשות עם אף אחד. וגם בבית הוא בעצם שותה. ורבקה מנהלת את העסק. והקדוש ברוך הוא מדבר עם רבקה ולא איתו. לא הוא אומר ששני גויים בבטנך ושני לאומים ממאייך ייפרדו. ובצדק היא אומרת ליעקב, אין לך טענות כלפיי, עליי כללתך בני, כמו שאונקלוס מתרגם, לי נאמר בנבואה, לא להביך. אני יודעת מה נכון, האם הברכות מגיעות לך או מגיעות לשניכם. זה הצד האחד. הזוהר, בתחילת פרשתנו, פותח את הפרשה במילים הבאות. אני אבקש לתחום בהמשכם של הדברים שבאמת אברהם ויצחק הם שני ניגודים מוחלטים שרק בשלימות של שניהם יחד יכול עולם להתקיים. רבי אלעזר שאיל יום אחד, אני הבאתי את המקור כמות שהוא ואתרגם את הדברים. רבי אלעזר שאיל יום אחד לרבי שמעון אבוי, אבוי, אביו. זהו רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, הרבה פתיחות בזוהר המיוחסות לרבי אלעזר השואל את אביו. אמר, היי זה קרא לי קודש בריך הוא יצחק. הרי הקדוש ברוך הוא קרא לי יצחק יצחק. הדבר הזה נוכח בסוף הפרשה שלנו בשבוע שעבר. תמיד טועים פה, תמיד מייחסים את השם לצחוק של שרה ולצחוק של אברהם, זו טעות. זה נכון שצחקה שרה יחד עם זה, אבל המילים הם כאלו. יאמר אברהם אל האלוהים לו ישמעאל יחיה לפניך, כשהוא מודיע לו בסוף הפרשה הקודמת שעוד מעט ובירכתי אותה ונתתי לה ושרה היא אשתך לא תקרא את שמה שרה היא כי עם שרה וכו', אבל שרה אשתך יולדת לך בן וקראת את שמו יצחק. הקדוש ברוך הוא מחליט, ואם נשים לב הוא מחליט שתי החלטות, א' את השם, שנית שאברהם יקרא לו את השם. נשים לב טוב לפסוק, אני נותן לך בן וקראת את שמו יצחק. שתי תופעות מופלאות. ראשית, ממתי הקדוש ברוך הוא נותן שמות? שנית, ואם שרה תרצה לקרוא לו את השם? למה לא קראתם שמו יצחק וקראה שמו יצחק? לא לאה קרא לילדיה השמות ולא רחל קרא לילדיה השמות. מה קרה? מה הגזירה הזאת שאתה קורא לו יצחק? זה מעניין. אברהם אמור לתת ליצחק את שמו. ועוד נגיע עוד רגע לשם הזה. אמר לי היידה קרא לי קודש בריך הוא יצחק. מה זה? נכתיב וקראת את שמו יצחק. עמי, מדוע זה? דהאית חזי דהאדון אפק לאלמה קראי ליצחק. רבי אלעזר בא לתקן מטעות שלנו שהיינו אומרים כמו שאנחנו רגילים, לא, זה ניתן לו כאשר הוא הגיע לעולם והעולם צחק. אבל אנחנו רואים בפירוש בפרשה שלא כך. אמר לי, וכאן נכנסים למושגים פנימיים שאנחנו ממש מעילאו למעלה נראה אותם. אמר לי, האיתמר. על זה כבר דיברנו ולמדנו, האיתמר, זה כבר נאמר. דאשה נטל מים. אני ברשותכם אקרא שלוש שורות ואז אנחנו נסביר את הדברים. דהמיה מסיטרא דגבורה קטיה. ודא שאיל ללוויהי, ללוויים. דאינון בדיחים, הם שמחים להו סיטרה, ומני זמר ותשבחן לקבל היי סיטרה, וגין כך יצחק איהו חדווה, וגין דאטי מההו סיטרה ואיתה בקבי. נסביר את הדברים, מעל פני השטח. אמר לו, אנחנו הרי יודעים שיצחק ואברהם הם שני הפכים. זה אש וזה מן. ויצחק הוא אש במובן של גבורה, של שריפה, עניינו יראה, לולי אלוהי אבי אברהם ופחד יצחק היה לי כי אתה ריקם שילחתני. כל עולמו של יצחק הוא עולם של דין, ובבן הנעקד ישבית מדיינינו. יצחק הוא הנעקד, יצחק הוא האב הפסיבי, הנעקד, האש, הגבורה, היראה, לעומת אברהם, שכל עניינו תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, שכל עניינו מים שמשולים לחסד מפני שהם זורמים תמיד מלמעלה למטה, הם באים ממקום גבוה אבל לא נכנסים לגבהותם אלא נופלים למקום נמוך, אלא אם כן משהו חיצוני עוצר אותם. הם מעליהם תמיד נשפחים, תמיד מעניקים, ואש ומים אף פעם לא יכולים להיפגש. אבל אם אברהם יקרא לי יצחק יצחק, דהמיה מסיטרא דגבורה קאתיה. יש למים פתאום איזשהו קשר עם הגבורה. ודש העיל רוצה לראות את זה, אומר לו רבי שמעון לבנו, לך אל הלוויים. תפקידם של הלוויים בבית המקדש הוא לשיר, לשמוח, לרקד, שירות ותשבחות. והם בני בניו של אותו לוי הכועס, של אותו לוי כלי חמאס, של אותו לוי הרוגז. וכל ענייניו הוא תמיד לשמוח ולשמח. דאימון בדיחין להו סיטרה. הם צוחקים למרות שהם באו מצד הדין. ומני זמר ותשפחן לקו אל היי סיטרה. הם מצליחים לחיות בין שני העולמות האלה. בגין כך יצחק איהו חדווה. ושמו יצחק, חדווה, צחוק. לא מפני ששרה צחקה או מפני שאברהם צחק, אלא מפני שעניינו הוא צחוק. בגין דעתי, מפני שבא מההוא סיטרה ועידה בכבי, הוא הגיע ממנו, מאברהם, ונדבק בו, וכך הוא נהיה יחד. תחזי, יצחק בדיחותה. בואו ראה יצחק פירושו צחוק, בדיחותה. חדווה דאיכלה, מאיה באשה ואשה במאיה. זה מילים משולות. מהי הבדיחה? מהו הצחוק? שאש התחלפו במים. כלומר, יצחק גופו בעצם הצחוק שלו הוא שהוא יצחק. מין שם, על זה, השם, זה נותנים שם. עניינו הוא שהוא זה שיהפוך את הניקודים בעולם. זה שיעשה מהאש מים ומהמים אש. הוא זה שיבין תמיד את הצד ההפוך. הוא זה שיצליח לראות תמיד את הצד, דבר שצריך להבין, על מה מדובר פה? ובגין כך, קודשא בריך הוא קרא להכי עד לא ייפוק לאלמה. שמעתה, לכן הקדוש ברוך הוא קרא לו לפני שהוא יצא לעולם בשם זה, ועודה לילה אברהם, זה בכלל לא שיקול של אברהם, הם לא מבינים איך לקרוא לו, זה עניין אלוקי פה יצחק. יצחק זה עסק ברמה אחרת. אברהם יכול לקבל שם, יצחק יכול לתת שם, רבקה, לא כל אדם בעולם אפשר לתת, לא ליצחק. יצחק זה סדר גודל אחר. זה צריך הקודש ברוך הוא בכבודו ובעצמו לתת את השם. ואי אפשר שאפילו לא אברהם, אפילו לא שרה, זה אני, ריבונו של עולם יכול לתת. ותחזי, וכולו אחרנין שווה כלון, קודשא בריך הוא למיקרולון שמן, הוא אף פעם לא יתערב האם האבא או האמא יקראו. לא רק שהוא נתן את השם, אלא כאן, ואפילו נשי אבו קרן לבניה ושמן, תמיד או האישה או האבא נותנים את השם או האם או האב. אבל הכה, לא שווה קודשא בריך הוא לימי למקרה לישמע. לא השאיר הקדוש ברוך הוא לאמו לתת את השם, שכל עניינו הוא בסך הכל להודיע מה שנאמר. אלא לאברהם, דכתיב וקראת את שמו יצחק. אנט ולא אחלה. אתה ולא אף אחד אחר. בגין, כדי, לאחלפה מאיה באשה ואשה במאיה. שוב אותו ניגוד. כדי להחליף את האש במים. ואת המים באש. לאחללה לי בספרי. לכלול את יצחק בצד שלו, להכניס את יצחק לעולם שלו, ולהיכנס לעולמו של יצחק. דברים עמוקים מאוד שננסה על פניהם לראות אותם. ישנה מגמה אחת לשם הזה, והיא כפולה. היא כפולה בביטוי שלה. ראשית את השם הזה ייתן הקודש ברוך הוא ולא אחר, הוא ולא שליח, הוא ולא מלאך. וזה חריג ויחידאי. שנית, הקודש ברוך הוא יקבע שכדי שהשם הזה יעבוד אברהם האנטיתזה ליצחק, אברהם החסד, אברהם הקורא בשם השם אל עולם, אברהם המעביר, הוא זה שייתן ליצחק הפסיבי, ליצחק הלא מוזכר, ליצחק הלא פועל, הוא זה שייתן ליצחק את השם. לאיזה שם? למידת הדין, לגבורה, לפחד יצחק, ייתנו את השם של הצחוק. והרי זה כל כך תרתי דסתרי. זה כל כך שני דברים הפוכים. עם צחוק, זה נראה הרבה יותר אצל אברהם. אבימלך מונה פונה אל אברהם ומציע לו את ההצעה הכי חברית שיכולה להיות. הנה ארצי לפניך, בטוב בעיני חשב. אנחנו לא רואים שום הצלחה של מרקם של איזשהו יחד בין אנושי, בין יצחק למישהו אחר בכל המקרא. לא פוגשים שום דבר כזה. אפילו רבקה צריכה לעשות את הדברים בהערמה כזו שיצחק איננו יכול לתקשר בסוגיה הזאת. והוא זה שמכונה על שם הנעימות, על שם הצחוק, על שמה דבדיחותה בלשון הארמית. דבדיחותה זו לא בדיחה, זה צחוק, זו שמחה. ואולי העניין הוא עניין עמוק, אבל אפשר להבין אותו רק כאשר מחברים את אברהם ואת יצחק יחד. ברשותכם נראה רק מקור אחד לכבוד זה, למרות שהוא מעט קשה, ומתוכו נמשיך את הדברים בשלנו. בסוף העמודה הראשונה מצד ימין מופיע פירוש הרמב"ן לפסוק שמופיע מעליו. אותו אומר יעקב ללבן, הזכרנו אותו אגב מקודם בדיבור, אותו אומר יעקב ללבן, לולי אלוהי אבי אברהם, אלוהי אברהם ופחד יצחק היה לי, כי אתה ריקם שילחתני את עוניי ואת יצחקי ראה אלוהים ביוחח אמש. ושם נשארים מה זה פחד יצחק. הרמב"ן מביא את השיטות, נראה אולי מהיר מלמעלה את הדברים, כדרכו הוא מביא את רש"י ואבן עזרא תמיד, וכך גם כאן. לא רצה לומר אלוהי יצחק לפי שאין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על הצדיקים בחייהם. רש"י מדבר טכני, אבל הוא לא עונה למה זה נקרא פחד יצחק. הוא מסביר למה כאשר דיברו על אברהם הוא אמר אלוקי אבי אלוקי אברהם. אבל למה אמרו פחד יצחק? התשובה הזו לא עונה. התשובה הזו מתייחסת לשאלה למה לא אמרו אלוקי אברהם ואלוקי יצחק כפי שאנחנו אומרים. עונה רש"י, מפני שיצחק עדיין חי. ואז לא נהוג להגיד כך, והוא מוכיח את דבריו. וכן דעת אונקלוס, כי פחד יצחק אלוקיו דדחיל ליצחק. כלומר, פחד יצחק את אלוקיו. כלומר, יצחק שהוא ירא אלוקים. רש"י לא ענה, הוא רק הסביר שהמושג פחד יצחק פירושו שהמידה שהפיינה את יצחק היא יראת אלוקים. אם המידה שהפיינה את אברהם היא זרע אברהם אוהבי, הרי שהמידה שהפיינה את יצחק היא יראתו, דחיל ליצחק. ורבי אברהם אמר יראת יצחק, את השם הועילתני, כי זכות האב תועיל הבן. וישבע יעקב בפחד אביו יצחק, במי שיצחק מתפחד ממנו. והנה אין פירושו שווה. אין פירושו שווה, יש לי בעיות עם הפירוש, שלא ניכנס אליהם כאן עכשיו. עוד כתב ויש אומרים כי זה הפחד רמז ליום העקידה. מה פחד יצחק? יצחק עניינו זאת העקידה, זאת היראה, ואיננו רחוק. זה מה שהרמב"ן מוכן לתת בפירוש השני, ואיננו רחוק. עכשיו מגיע הרמב"ן. אגב, על דרך הפשט יש כאן פירושים אחרים, אבל הם ודאי רחוקים לגמרי מעומקם של דברים בפשטות. הרד"ק מציע פה למשל פירוש לגמרי מוזר. פחד יצחק היה לי, ברחתי ממך כי פחדתי שיצחק ימות. כלומר, מין תירוץ, התנצלות. למה ברחתי? כי פחד יצחק היה לי. אני ברחתי מפני ש... קשה מאוד, מאוד מאוד קשה. תחר הרד"ק פה במקום, יש עוד פירושים כאן, לא זו הדרך הקלאסית. זה על דרך האמת. וכשהרמב"ן אומר על דרך האמת, כוונתו כמובן לפנים, נראה רק את לשונו. יבוא הלשון כפשוטו ומשמעו, והוא מידת הדין של מעלה. פחד יצחק פירושו מידת הדין של מעלה. מה זה מידת הדין של מטה? יש מידת הדין של מעלה ויש מידת הדין של מטה, מיד נראה שכן. וממנו אמר הכתוב, אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם, ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. מיד יראה את הפסוק הזה בראש העמודה הבאה, אבל רק נגמור את הרמב"ן. יאמר, כי יבקשו את הרחמים ומידת הדין של מטה, ויביאו פחד יצחק, כלומר אותה מידת הדין של מעלה, אל השם ואל טובו הנזכרים. מה זה אומר? אני כבר מבין דבר אחד, הרמב"ן רוצה לומר שישנו פחד שהוא לא זה שאנחנו מכירים. ישנה מידת דין שהיא לא זאת שבטרמינולוגיה שלנו. מה שאנחנו קוראים דין, פחד, ואצלנו זה אוטומטית, האנטיתזה לצחוק ובדיחותא, זה נובע מבעיה שלנו, כי זאת מידת דין של מטה. אבל יש בעולם מידת דין אחרת, והיא נקראת בלקסיקון של הרמב"ן מידת דין של מעלה. מהי? הרמב"ן עוזר לנו תמיד בדברים האלה בציטוט. והציטוט הוא מפסוק בהושע, מופיע בראש העמודה. פעמיים או שלוש במקרא מופיע המושג פחד בהטיה אחרת ממה שאנחנו רגילים. אנחנו מפחדים ממשהו, מפני משהו. לעולם אנחנו איננו מפחדים אל משהו. אנחנו פוחדים מפני ומצפים לקראת. אנחנו לעולם לא נפחד נדאג למישהו, אבל לא נפחד למשהו. כי הפחד הוא תכונה שהיינו מעדיפים להתעלם ממנו. היינו מעדיפים שלא היה לנו ממה לפחד. כך כמעט תמיד במקרא. פחד ופחד היה לך, השט והשבר. כך תמיד. פחדי פחדך עליהם, אכל תת פחדך עליהם. בשתי נבואות זה מופיע אחר. האחת שהרמב"ן הביא. כי ימים רבים מתאר הושע, לאחר המשלים המפורסמים על ילדיו שנולדו לו לאשת נונים, שהוא קורא להם באותם שמות משונים, לא עמי ולא רוחמה, ואז בסוף מתואר כל ההסבר של הקדוש ברוך הוא למה שנעשה בשני הפרקים האחרונים, וכך הסיום. כי ימים רבים ישבו בני ישראל אין מלך ואין שר ואין זבח ואין מציבה ואין איפוד וטרפים. זה יהיה הרבה זמן, אבל אחרי זה. אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם ופחדו אל השם ואל טובו. ומתי כל זה יקרה? באחרית הימים. ועוד פעם אחת מופיע ככה פחד. ומעניין באיזה הקשר. במיכה, מיד אחרי הפסוק המפורסם כי מי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, מופיעים הפסוקים שחותמים את מיכה. יראו גויים וייבושו מכל גבורתם. יש עליו שפתאום הגויים ייבושו מהגבורה שלהם. כדאי לזכור, אנחנו עוסקים במידת הגבורה השנייה שלנו, של יצחק, שהוא גבורה. ישימו יד על פה, אוזניהם תחרשנה, ילחחו אפר כנחש, כזוחלי ארץ ירגזו ממסגרותיהם. אל השם אלוהינו יפחדו, ויראו ממך. מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע לשארית נחלתו, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם. ואיפה יצחק? עוד אחד מהפסוקים שיצחק גורח. תן אמת ליעקב, חסד לאברהם, סוף נבואה. הגויים יפחדו אל השם ואל טובו, כאן הם יפחדו אל אלוהינו ויראו ממך. והסיום, תן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם, לא מופיע. לא כתוב יצחק. נדמה לי שהדברים פשוטים. מידת הדין של מטה, וזה ודאי לא עומקם של דברים בפנים, כך בפשטות. מידת הדין של מטה חייבת לעמוד בסתירה לצחוק. זה לא יכול ללכת יחד. זה לא נורמלי שאדם יפחד ויצחק יחד. זה לא נורמלי שאש ומים ילכו יחד. זו מציאות שהיא לא אפשרית בתוך העולם הזה. יצחק בשונה מאברהם, שנקרא על שם העולם הזה, הוא נקרא כך עם הסבר אלוקי, כי אב המון גויים נתתיך. עכשיו, מיידית, גם בהמשך, אבל קודם כל עכשיו. כל כך בשונה מיעקב שנקרא רק על שם העולם הזה, כי הוא מקבל אחר כך בהמשך תיקון שם. ושם מודיעים לו, יעקב זה מתאים הנה. אבל פעם בעזרת השם לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל. יצחק נקרא יצחק מפני הצחוק שעוד יבוא לעולם. על שם הצחוק שעוד יגיע. והצחוק ההוא והדין הם לא רק שני דברים שאינם סותרים, אלא אין צחוק גדול יותר מהדין של מעלה, מהדין של אחרית הימים. כי מה פירושו של דין של אחרית הימים? לא יודע הרבה, יודע רק דבר פשוט. שאם היו לוקחים אותי לסרט שבו מראים לי אחורה מה שעשיתי בשלושה ימים האחרונים בלבד, ואיך בעצם מישהו סובב את הכל, אני פשוט אצחק. זה רק שלושה ימים. יום הדין האחרון הוא היום שבו לוקחים את כל העולם ועושים לו פילם קצר בהילוך חוזר. ומראים לו מי סחב מתי ואיך אף אחד לא הבין מה הוא עושה. איזה צחוק יכול להיות גדול יותר? מה יכול להיות יותר בדיחותה? יותר צחוק, יותר שמחה, מלראות איך בעצם היסטוריה שלמה הייתה מין שצף קצף, כמו שמתאר הנביא. בועה קטנה. איך היסטוריה שלמה הייתה בעצם מין פעולות שכל כולן בסך הכל הובילו תמיד לאיזושהי מטרה שקורא הדורות מראש ריכז אותה מלמעלה. איך קראנו בהפטרה האחרונה, אל תראי תולעת יעקב. חלק מן הפרשנים מסבירים, יעקב נקרא תולעת. ואז חובת ההסבר עליהם, במה, מדוע, היכן מצאו את זה? המדרש מסביר אחרת לגמרי, בילקוט שמעוני בישעיהו. אל תראי תולעת מכה, יעקב. יעקב, אל תפחדו מהתולעת. מה פירוש? אומר המדרש. הולך אדם, אומר המדרש, בלילה. והוא רואה מה שנקרא בצבא נתנה. הוא רואה גחלת אומנת. הוא רואה מצנוץ קטן של אש. ואין לו שום כוח לדעת אם יש כאן חיה מסוכנת או תולעת קטנה. וגדוד שלם יכול להגיע ובסוף לדווח בקשר שלא היה שום דבר, בסך הכל היה כיפות. דיווח מוכר. יש שמחה גדולה בבוקר כשמגלים שברוך השם זה היה רק כיפות. ולרגע אחד נורא נורא כואב שהיה צריך לקום בשביל זה בלילה. ולמה הייתה סתם התראה? אבל זה טבעו של הלילה. שנגיעה קטנה של כיפות בגדר יכולה להקפיץ צבא שלם, כמו כניסה של דיוויזיה. ובבוקר פתאום קוראים שני דברים יחד. יש צחוק מוחלט. איך יכול להיות שפחדנו כל הזמן מתולה? ויש גם הבנה. שומר מה מלילה, שומר מה מליל, עת הבוקר וגם לילה, זה טבעו של הלילה. אומר המדרש, אל תראי תולעת יעקב, הנה היא בבוקר, ואלה אינם אלא תולעת, ואת רואה שהן תולעת. לא לשונו של מדרש בילקוט שמעון. נגמר הלילה שבו כל הזמן קפת גחלת עוממת, גחלת עוממת. הבוקר הגיע והגחלת העוממת נתגלה כתולעת קטנה. ועולם שלם עם ניבובים, עולם שלם עם רעש, פתאום מגלה שכל התמונות היו של תולעים קטנות. ואשור ובבל ומדי ופרס ויוון וכולי וכולי, וכל המקומות וכל המציאויות מתגלות פתאום כתולה. וזו מידת הדין של מעלה. ומידת הדין של מעלה היא התופעה המצחיקה ביותר שיכולה להיות עלי אדמות. היא התופעה המשמחת ביותר שיכולה להיות עלי אדמות. לכן באותו הפסוק שכתוב שאז ימלא שחוק פינו, ממנו גופו לומדים חז"ל שבעולם הזה אסור הוא תוכחה, הוא יציאה ממצב אחר. אי אפשר לראות את הדברים בפרספקטיבה הנכונה שלהם, שכל מה שיש מסביבך הוא חושך. ליצחק אבינו בעולם הזה כבר ישנה בעיה אחת, כאן הוא כבר חי שם. הוא לא מבין מה הבעיות. אין פה באר אחת, יהיה באר אחרת. אין באר אחרת, יהיה באר אחרת. ועל השלישית, לא מבין. וכמה פשוטה הדמיה של חז"ל כאן מיד לבית ראשון ולבית שני ולבית שלישי, וכמה היא לא מקרית. מה פירוש אפשר לא לברך את עשיו? וכי יש בעולם משהו שאין בו צד של קדושה? יש מציאות שהיא לא קודש? הרי לעתיד לבוא עוד יעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. ואני יצחק מדלג על הקטע הקצר הזה של 3,000-4,000 שנה. מפני שאני כבר שם. מפני שאני כבר נמצא במידת הדין של מעלה. מפני שהמפגש הראשון שלי עם העולם, עם הקורא, עם הלומד, היה כאשר שכבתי על המזבח ודמעות מלאכי השרת זרגו לתוך עיניי. ומה שהתעברתי הוא מפני שהתעברתי מדמעות מלאכי השרת, עברית אחרת, אני נראה לכם עיוור. אני פשוט רואה אחרת. אני לא רואה כמו שרואים פה. בשביל לראות פה נכון, הרבה פעמים צריך להיות עיוור. אני עיוור גדול. אני רואה בלי מוקשים. ולכן רבקה תופסת את יעקב בצד ואומרת, אין על מה לדבר עם אבא, הוא לא חי כאן. הוא חי שם. לכן הקדוש ברוך הוא דיבר איתי ואמר לי, משהו שנראה באמת לא הגיוני. שני גויים יוצאים מאותה בטן. שני ילדים מאותה הרחם, יחד, כל כך מתאים שהכל היה טוב. אז הם שומעים, עד רבה. אז ויהב יצחק את עשיו דווקא כי צית בפיו. כי מידת הדין של יצחק אומרת שבסופו של דבר האמת הצרופה היא שבכל אחד אפשר למצוא את אותה נקודות פנימיות. מידת הדין של יצחק לא מאפשרת לקבל את התפיסה שמבקשת לבטא רבקה שישנו מצב עכשיו ארוך, ארוך למושגים שלנו, ארוך מאוד, שבו עשיו שונא ליעקב, ובו אין מה לדבר. וכשיפגשו עשיו עם יעקב, הם שוב יבקשו לחזור לאותה מהדורה, לאותו בירור. האם נכאב אל אליך ואלך לנגדך, האם יש מה ללכת יחד זה מול זה, או שאין. ועשיו ששמע את אביו והתחנך אצל אביו יבקש את זה. כי הוא הרי טען אצל אביו כבר, הברכה אחת היא לך אבי. ומה הפירוש העמוק, הברכה אחת היא לך אבי? ואני הרי התרגלתי כאן בבית לשתי שיטות חינוך. אצל אמא שמעתי תמיד שיש רק ברכה אחת, אבל אצלך שמעתי שישנן שתיים, אחת לא ואחת לי. אצלך שמעתי שלי ישנה ברכה, אז תהפוך. מה פירוש בא אחיך במרמה ויקח ברכתך? מה זה נקרא לקחת לברכה? הלא אצלת גם לברכה. ויצחק אומר, אני מצטער, נגזר עליי אחרת. הוחלט אחרת. הוחלט שבעולם הזה אני עוד לא במציאות הנכונה. יצחק לא מתמודד בכלל עם העולם. הוא פשוט זורע בארץ 100 שערים, ובכל מקום שהוא זורע, המקום הזה נתברר. יצחק גם כן מגיע למצב של ויהי רעב בארץ. אבל בשונה מאברהם שיורד מצרימה, בשונה מיעקב שיורד ומת בחוץ לארץ, בשונה מכולם, הוא מצווה ציווי מוחלט. גור בארץ. אל תרדה מצרים. שכון בארץ. אתה עולה תמימה, אומר רש"י, ואין חוץ על הארץ ראויה לך. אתה לא להתמודד עם המציאות. אתה מעליה. וכאן צריך להבין את הדברים בהקשר המעשי ביותר שלהם. מי שרוצה לעסוק באמת ובתמים בסגולתם, בזרעם של ישראל העתיד, צריך להכיר את היצחקיות הזאת. צריך לדעת שבשורש הנשמות באמת הכל קדוש וטהור ופנימי ויפה וצודק וכו' וכו'. מי שבאמת רוצה להבין, מי שבאמת רוצה להנהיג, מי שבאמת רוצה להיות מונהג ולהבין את הדברים, צריך לדעת שבסופו של דבר בפנים, מכל נקודה הרחוקה ביותר שלא תהיה, יש בפנים איזושהי נקודה של קדושה. ישנו ירושלמי שמקוצר הזמן, אני מדלק פה על רובם של הדברים, אגב, לפני הירושלמי, עוד בעל פה משפט אחד, זה הרי מה שקורה ליצחק במהלך הדרך. הוא יורד מהר המוריה, ויונתן בן עוזיאל בעמודה הימנית מתרגם מיד לאן הוא הולך. ודברו מלאכי מרומא ית יצחק, והובלוהי לבי מדרשה זה שם רבה. וזה לא פטנט למילוי חורים. כשאין מה לעשות במדרש, הולכים לשם בעבר. יצחק, בשונה מאברהם, זו מידה אחרת לחלוטין. אברהם יורד חזרה אל המערים, כי זה עניינו. יצחק לא מתמודד עם המציאות. הוא הרבה מעליה. ומפני שהוא הרבה מעליה, הוא גם זה שיצליח למצוא את העומק הטוב, הגנוז בפנים, בתוכה בפנים בעומק. יותר מאברהם איש החסד, וזה הפלא הגדול, נגיע לזה מיד. הוא יגיע לזה בעומקם של דברים, לעומק הכי פנימי, אבל זה מסוכן מפני שאי אפשר לחיות כך, מפני שזה מנותק מהמציאות. ולכן אברהם צריך ללכת יחד עם יצחק. יצחק, לאן ילך משם? לפני שנגיע לירושלמי. ילך משם ותקום רבקה ונערותיה, ותלכנה אחרי האיש ויקח העבד את רבקה ואילך, ויצחק בא מבו באר לחי רועי. זה לא רק שוב ראייה. מה הוא חיפש בבאר לחי רועי? אבל לא אומרים פשוט. הוא הלך למצוא אישה במקום הגר, ולנחם את אבא שלו שהגר מתה. יצחק, שכל המלחמה בבית הייתה סביבו, מהר המוריה הוא הולך לשם. לפני שמבחינתו של יצחק, ההמשך הישיר של הר המוריה, שבסופו של סיפור את אותה פינה של קדושה אפשר למצוא גם כאן, בבאר לחי רועי, במקום ששם נגלה הקדוש ברוך הוא להגר ולישמעאל. הוא זה שגילה לעולם שאלוקים רואה גם במקום שלא נראה שהוא רואה. הוא זה שגילה לעולם שסתם הר שהלכו בו בדרך, הר כמו כל ההרים, יש עליו ענן קשור, ואפשר בהר הזה להיות מהר סתמי להר המוריה. הוא יצחק שאחרי מות אברהם ישב שוב עם באר לחי רועי, ושוב יתרגם את זה יונתן בן עוזיאל, ובתר דמית אברהם בריך השם ית יצחק, ויתב יצחק סמוך לבירה דאית כלי אלוהי, יקר כבודו של חי וקיים, ומה זה רועי? דחמי ולא יתחמי. הרואה ואינו נראה. זה יצחק שיגלה לעולם שהמרחק בין בהר השם יראה עד אשר יאמר היום בהר השם ייראה, הוא מרחק יכול להיות ארוך, אבל מבחינתו הוא טכני. אלוקים רואה. הוא למד אצל אבא שלו לימוד קצר אחד. הנה האש והעצים והיה עשה לעולם. הוא מבין, לא מבין, הוא מאורפל, הוא מבין שהעסק פה לא ברור, כל העולם עומד על מוזניים. הוא למד דבר אחד גדול, שאלוקים רואה, גם כשאני לא רואה. והוא ראה את אלוקיו מן המזבח הזה בעקידה. והוא יצחק, שבאותו מדרש מפורסם, בהזדמנות אחרת כבר הזכרנו אותו פעם, באותו מדרש מפורסם שיהיה לעתיד לבוא, יבואו, המדרש מופיע באמצע, ממש באמצע הדף. הוא מתחיל במילים, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן. לפני שפעם קראנו אותו, במקום להאריך בו כמו שצריך, נראה אותו במהירות. מי דכתיב כי אתה אבינו, פסוק בישעיהו. הפסוק פותח כי אתה אבינו. בפשטות הפירוש כי אתה אבינו הוא הקדוש ברוך הוא. אבל לפי הפסוק בהמשך, המדרש מנסה לתת לזה פשט אחר. כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו. אם הופיע אברהם, אז ישראל הוא כמובן יעקב. אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך. אם כן, הסיפה של הפסוק מוכיחה שהרש הדיברה באמת על הקדוש ברוך הוא. אבל חדה לא רואים כך. הם שוב שמים לב שהנה עוד פעם, מהרבה פעמים יצחק נעלם. והם טוענים שאתה אבינו, זה יצחק. והסיום עובר לקדוש ברוך הוא. וכך הם קוראים. ורק אחרי ההקדמה שהקדמנו, אפשר להבין מדרש מוזר כזה. לעתיד לבוא יאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטאו לי. אומר לפניו ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. אברהם, איש החסד. אבל גם אברהם, וכאן הרעיון בשיא עומקו, גם אברהם מגיע לנקודת סיום שבה גם לזכויות שלו יש איזשהו סוף. ישנו גבול שכאשר עוברים אותו כבר אין יותר זכויות במכסה. אין מה לעשות, ימחו על קדושת שמך. ואם מוכרחים להימחות, לפחות שיקדשו את שמך. ואיפה בקשת החסד על העם? איפה אברהם שדרש את זה את סדום? כדאי לזכור, מדובר כאן לעתיד לבוא. ולעתיד לבוא אברהם אומר, הנה עולם האמת המוחלט. ואם בא אליי הקדוש ברוך הוא ואומר לי, בניך חטאו, מה אני יכול לעשות? חטאו. אמר לפניו ימחו. אמר הקדוש ברוך הוא, אמר לי ליעקב, דהבה לי תר גידול בנים. אם אברהם אין מה לדבר, נלך ליעקב, אולי הוא יתפלל עליהם. הוא היה לו תר גידול בנים גדול עליהם. לאברהם לא היה עליהם תר גידול בנים, היה לו רק את יצחק. אפשר דבי רחמי עליי. לעניינו הפרטי של יעקב התערב כאן. אמר לי בניך חטאו. אמר לפניו ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. שוב אותו עניין. אם הקדישו את השאה, אם הגיעו למצב שכבר אין מה לעשות, אז זה לא נכון שתהיה תשובה. זה לא צודק, זה לא הגיוני, זה לא פר, זה לא אמת. יש דברים שהם אינם אמת. ימחו על קדושת שמך. אמר, ועכשיו אולי נבין את זה בעומק, לא בצו ואיתה אמר, ולא בדרדקי עיצה. הביטוי החיצוני הוא חמור מאוד. אצל הזקנים אין טעם, ואצל הנכדים, אצל הילדים אין עיצה. אין מה לדבר לא עם אברהם ולא עם יעקב פה. אבל יש כאן הרבה יותר עומק. מבחינת הטעם והעיצה, אין לי כנראה מה לדבר. כי הגיונית, בחיפוש טעם, בבקשת עיצה, הם צודקים 100%. אני עכשיו אלך אל מישהו אחר. אמר לו ליצחק בניך חתוני. פה כדאי לשים לב לעומק, מעבר לנוסח הנפלא של המדרש. אמר לפניו ריבונו של עולם, בניי ולא בניך? קודם כל, בירור ראשון, ריבונו של עולם. אתה מתחיל בבניך חטאו לי מסיבה שאני מבין אותה מאוד. כי אם אני עברתי מן העולם, אני לא יכול להביא לעולם משהו שלא יעבור מן העולם. אני חולה. אז ראשית ריבונו של עולם בניך. זה מלכוד שאני לא אפול. מפני שאני רואה את הדברים אחרת. לא בטעם ולא בעיצה. אלא בדין. ובדין באמת, בסופו של דבר, מבחינת הדין, סגולתם של ישראל היא קבועה ונצחית וקיימת, גם אם היא מחוסה במיליון מעטפות. מבחינת הדין, אין לסגולה הזאת לא מחלף ולא מעבר ולא מציאות חולפת, היא קבועה, היא נצח. ראשית ריבונו של עולם, בירור ראשון, שינוי נוסח. לא בניך חזור, בניך שלך. עובדה, בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע, קראת להם בני בחורי. עכשיו בניי ולא בניך. כשהעסק הסתדר, אז קראת להם בני בחורי. עכשיו פתאום הם בניי. זה לא מתפרט, זה לא היה בשעה שהקדימו נעשה לנשמע, זה היה הרבה לפני כן, זה היה בפרשת שמות. אבל פירושו של הדבר בקיצור, ואנחנו הזכרנו את זה אגב פרשת שמות פעם, פירושו של הדבר בקיצור, כשרצית ריבונו של עולם להתחיל את המהלך שיגיע בסוף למתן תורה, הם היו בממצאת שערי תומעה, ואז קראת להם בני בחורי, כי היה מהלך, פתאום זה נעצר? כלומר, הממצאת שערי תומעה לא היוו עילה למיגורם, למחייתם. מה קרה עכשיו? ועוד. כמה חתו? זה ברור, תמיד כדאי לראות אותו. כמה חתו? מה אתה אומר חתו? אנחנו נבדוק טכנית על מה אתה מדבר ריבונו של עולם. כמה חתו? כמה שנותיו של אדם? 70 שנה. כמה שנותינו בהם 70 שנה. דל 20 ולא אנשת עליי. קודם כל תוריד 20. וכל אחד, עד גיל 20 לא בני אנשים, אין מה לדבר. פשו לאו 50. מדבר על 50 שנה. דל קפי דלילותה. קודם כל, תוריד 25 דלילות. בלילה אי אפשר לחתור, מי שני. דל קפי דלילותה, זה לא יאומן. זה יצחק בוויכוח עם הקדוש ברוך הוא. פסו לאו 25. אבל אתה מדבר על 25, על מה אתה מדבר? דל תרתי עשרי ופלגה, גם מתוך ה-25 האלה תוריד 12.5. למה? תצלויי ומי חלו בבית הכיפה. הרי הם גם חיים בין היתר. אז הם צריכים להתפלל, הם צריכים לאכול. אם הלכת לשירותים לפעמים, בני אדם. אז מה אתה מדבר, ריבונו של עולם? פשלו תרתי ישראל ופלגה, זה מין מיקוח. פשלו תרתי ישראל ופלגה. שרו לך 12.5 שנה. עכשיו לעיקר. אם אתה סובל את כולם, מותר. אתה לוקח את כולם לחשבונך, 12.5 שנה. ואם לאו, פלגה עליי ופלגה עליי. אנחנו מתחלקים. ואם תמצא לומר, אני לא מכיר אף מדרש שמגיע לרמה הזאת. ואם תמצא לומר, אם אתה רוצה להמשיך איתי בפלפול ריבונו של עולם, ולהגיד, כולם עליי, אם אתה לא מוכן לקבל אפילו יום אחד, בסדר, הקריב את נפשי כמה. פעם ראשונה שאני מוציא את זה מהטיבה, אני מוצא, אני הבן הנעקד. אני יצחק אבינו. ואני לא נעקדתי בשביל שתגיד לי אם הכל קשה שמי. ואתה את העקדה הזאת, בבקשה תזכוף לזה. לא מקובל עליך להתחלק. זה החשבון שלי. פתחו ואמרו, אתה אבינו. כאן נחזור לפסוק. כי אתה אבינו. כי אברהם לא ידענו. בישראל לא יכירם. וכדאי להבין, מה זה אברהם לא ידענו וישראל לא יכירם? אברהם לא ידענו במובן הפנימי העמוק של והאדם ידע את חווה אשתו. כשזה הגיע לרגע האחרון של המבחן מידת החסד הגדולה ביותר בעולם, כשהיא לא הייתה מלאה בדין שאומר שבסופו של דבר אין לזה אף פעם תמורה, ישראל מחוברים עם ריבונו של עולם, לדין האמיתי הזה גם אברהם התקפל. כי אברהם לא ידע וישראל לא הכירנו. הביטוי להכיר מופיע באב שצריך להכיר את בנו פי שניים ולתת לו פי שניים, וזה מגיע לבני בכורי. וישראל לא יכירנו, בני בכורי, אין הבדל בינו לבין השני והשלישי חוץ מחוק אחד, הוא ראשית עוני, הוא בכורי. זה משהו שאין לו לא טעם ולא עצה, זו מהות. ואת זה לא אברהם ולא ישראל. אתה אבין, אמר להם יצחק, עד שאתם מקלסים לי, קלסו לקדוש ברוך הוא. מה אתם מדברים עליי? דברו איתו. ומח ואילהו יצחק וצבריחו בעיני הוא. גם ביטוי שעוד לא ראים. מראה להם יצחק את הקודש ברוך הוא בעיניים. מין סלנג כזה. אבל הוא כל מה שאמרנו בשעה האחרונה. יצחק פשוט אומר להם, תפתחו את העיניים שלכם, הן סגורות, תסתכלו, הנה הוא. אתם פשוט מעולם לא הסתכלתם, כי אתם תמיד חשבתם שאני עיוור, ואתם רואים. עכשיו תפתחו את העיניים, תסתכלו בבקשה. אל תראי תולעת, יעקב. מח ולאו קודש בריחו בעיני הוא. מיד נשאו עיניהם למרום ואמרו, אתה השם אבינו, גואלנו מעולם שמך. זה יצחק. אבל יצחק הזה, שלעתיד לבוא, הוא זה שיגלה שאב ימלא צחוק פינו. יצחק הזה שהוא זה שיגלה שדין וצחוק הם דבר אחד שלם בעולם שכולו אמת. יצחק הזה הוא זה שלא יוכל לעשות את זה בעולם הזה בלי ההדרכה של אברהם. כי בעולם הזה צריך את המידה הזו של אברהם, הקורא בשם השם אל עולם, המוכיח, היודע להוכיח ויודע לעשות חסד גם יחד, היודע לגרום לאדם לומר הנני לאלוקיו, ויודע לגרום לאלוה לומר הנני לאדם הקורא לו, ויודע לגרום לאדם לומר הנני לאדם האחר. בעולם הזה כן נראית התולעת כהר גדול, ובעולם הזה הדרך של יצחק לא יכולה להצליח. כל כוחו של יצחק בעולם הוא מפני שאברהם קורא לו יצחק, ואברהם הוליד את יצחק, ויצחק הוא בן 40 שנה, אבל הוא לא סתם יצחק, הוא יצחק בן אברהם. זה חיבור שהוא לא ניתן להפרדה. חסד ודין שנראים אש ומים, אבל הם חייבים ללכת יחד. כי בעולם הזה, אם העולם ינהג כמו יצחק, אולי ידעו להכיר בסופו של דבר להוציא קדושה גם יסב, אבל לא ידעו שיש לפעמים זמן שבו צריך להילחם יעקב עם יסב, ושבו צריך ללכת לכיוון אחד ולא לכיוון השני, ושבו לא צריך להוציא ניצוצות מתוך הטומאה אלא לדחות אותה. בעולם הזה זהו עולמו של אברהם, ובעולם הזה יש כוח ליצחק מפני שאגור בו איזשהו כוח עצום. אבל את הכוח הזה הוא מקבל מהשיתוף הפנימי, העמוק, המהותי, שיש לו עם אברהם. ושני הדברים האלו יחד יוצרים את שני האבות של האומה. יוצרים את שני האבות שאלו כאחד יוצרים מערכת שאי אפשר לפרק. אלוקי אבי אברהם ופחד יצחק היה לי. פחד יצחק הוא המידת הדין של מעלה. לולי אלוקי אבי אברהם ופחד יצחק היה לי, אז מה היה קורה לי? אז כי אתה ריקם שילחתני. כל מה שאני מצליח בעולם אני יעקב. וכל מה שאתה מנסה לרדוף אחריי, אני יעקב. וכל מה שאצליח מכאן ואילך בעולם, כשנשים את הגל הזה ואת הגלים הבאים ואת המצבה הזאת ואת המצבות הבאות, וכשאתה תרדוף וכשבניך ובני בניך ירדפו, כל מה שאני מצליח לעמוד מול לבן שביקש לעקור את הכל, ומפני ששני דברים עומדים לי, אבי אברהם ופחד יצחק. וכמה זה מופלא, נכד שקורא לסבו אבא ולאביו פחד, מפני שסבו הוא הביטוי המציאותי, והוא אבי אברהם. יצחק עוד חי, אבל יעקב יודע שמה שהוא בא לגלות לעולם זה את פחד יצחק. ורק הידיעה שלי שישנו קשר כל כך עמוק בין הדין הגדול הזה לבין הצחוק הגדול שעוד יבוא לעתיד לבוא לידי ביטוי, רק הידיעה הזאת והידיעה שבדרך אני אנהג כמו סבא, לא כמו אבא, אעלה על ההר, אקרא בשם השם אל עולם. יצחק לא יתפלל לא בהר ולא בבית, הוא יצא לסוח בשדה. ההלכה אומרת שאסור להתפלל בשדה, אבל ליצחק אין בעיות. ההלכה אומרת שאסור להתפלל בשדה כי זה מסיר את הכוונה. ליצחק אף פעם לא היו בעיות של כוונה. הוא בכלל לא שם לב, מה רוצים ממנו? שדה ובבית, לא מבין. אברהם צריך לעלות להר, יעקב להיכנס לבית. יצחק נשאר בשדה. ועל שמו תיקרא התפילה, שיחה בשדה. הוא אגב נקרא תפילתו שיחה. לא פגיעה, לא עמידה. הוא לא צריך לשנות שום דבר, הוא משוחח. כי זאת שיחתו, כי כך הוא חי, כי זאת המציאות העל-מציאותית שלו. ואלוקי אבי אברהם ופחד יצחק יחד הם אלה שבהם חש יעקב שהוא לא חזר ריקם לשליחות שאליה הוא יצא כאשר הוא היה בחלום שלו שם בבית אל, והתחייב לחזור להמשיך את השליחות של הקמת האומה, ששני הדברים יחד חוברים אצלה, פחד יצחק וחסדו של אברהם, שבפסוק שחתם את מיכה אמרו אותו חז"ל בסופו, ייתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם, זה יצחק, שהייתה השבועה עומדת מימי קדם עד שיבוא לעולם. אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם, זה יצחק, הוא לא נעלם, פשוט כאן לא רואים אותו. שלושתם יחד הם הסיום של הנחמה, שמדברים על העולם שבו יפחדו לא מי אלא אל, שבו יראו את הפחד הגדול המשמח החיובי שנותן את היראה הגדולה שהולכת יחד עם השמחה הגדולה של אז עם מלא זכות פילים.